עין ה עמוד ב 6-7 שורות מלמעלה. זה הולך ביחד, והמולכו והמעבדו. אנחנו למדנו במשנה, אנחנו נזכיר, אנחנו בתוך הלמתת אבות מלאכה, שלמעשה כרגע אנחנו רק מקבלים הבזקים מהדברים. אחרי זה הגמרא תחזור ותבאר את הדברים באורך. אבל הגמרא אומרת שאדם שהוא לוקח את האור, הוא מולח את האור, ואחרי זה הוא גם מאבד את האור. שואל את הגמרא, היינו מולח, היינו מאבד, מה זה שני מלאכות? המליחה זה עיבוד האור, והעיבוד זה עיבוד האור, אין פה הבדל ביניהם. אומרת הגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש דאמרת רוויו, אפיק חד מיניו ועיל סרטוט. אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת אנחנו צריכים להוציא את הדין הזה של או מולח או מאבד, איך שטוב לך, ובמקום זה תכניס סעיף סרטוט. בעיקרון במשכן, כשעשו את האורות, היו צריכים לסרטט כדי לדעת איך לחתוך את האורות. אז כל סרטוט זה מלאכת אחד מאבות מלאכה שיהיו חייבים. מעניין מאוד שהרמב״ם כותב שהסרטוט זה הסרטוט שנמצא על האותיות. אומר הרמב״ם, כמה השיעור של סרטוט? כדי כתיבת שתי אותיות. כי הרי המינימום של כתיבה זה שתי אותיות, אז הסרטוט שלהם זה גם שתי אותיות. המסר, כל פעולה שהוא עושה שהיא סרטוט. בפשטות סרטוט זה נידון באור. אבל נראה אם יהיה לנו יותר מזה. אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונה, עיני עמוד ב', 9 שורות, 10 שורות מלמעלה. אמר רבא בר אבונה, היימן דבלח ביסרה, חייב משום מעבד. אדם לוקח על הבשר, שופך קצת מלח, עובר עליו מלאכה, מעבד בשבת. כי פשוטו, לא משחקים. בשר, אתה אוכל בשר בשבת. מבושל. מבושל. ככה כתוב פה.
להכשיר אותו.
שיהיה טעים. לא להכשיר. מבושל. בשר מבושל. אתה אומר צריך לבדוק על איזה שבת מדובר. ככה כתוב פה. המזל שרבא ממשיך ואומר, אין עיבוד באוכלים. אומר רבא, ורבא זה הלכה, שבאוכל לא אומרים מעבד, רק באורות. אז באור אסור לשים מלח בשבת. ועל האור של האוף, הרב וייס, על האור של האוף אתה שם מלח בשבת? אם אשתך לא שמה מספיק מלח. אבל יש הרי מעבד באורות. נכון, זה באור של הבהמה וזה מלאכת מעבד. נכון, וזה אנחנו אומרים שזה יהיה אסור בשבת, זה ודאי, כי זה מלאכה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שאם הוא שופך מלח על הבשר, אז גם יהיה אסור. מוזר, אבל זה לכאורה מה שכתוב, אני לא יודע. למה מדין בישול? מדין מלח. מעבד. למה לא? ובינתיים אתה מעבד אותו. הוא נהיה טעים בפה, הוא מעובד לאכילה. מאוד צריך, אתה יכול לאכול בלי מלח?
אתה שם את זה בבישול, זה לא היה מספיק, אתה מוסיף.
אז עכשיו אתה מעבד?
אבל זה לא צריך את העיבודים.
למה לא? אז למה אתה שם אם אתה לא צריך?
מה?
למה אתה שם? אז אתה צריך.
בכל הכל זה דמרת לבד.
תנסה, תגיד לנו איך היה.
אתה מלכים
כך. אני לא יודע.
אתה שם מלח
מליחה, נכון, אבל אנחנו מדברים אחרי שהוא בישל. כל זה נכון, זה הכשרה של עוף, הכשרה של בשר. אנחנו רוצים לדבר בליזה, כמובן זה בשביל הפולמוס, אבל אנחנו רק שואלים את הרבה, איך הוא נוהג בשבת, לדעת.
אם הוא אומר, אפשר
מלח במרק, הוא שואל אם מותר לשים מלח במרק. עונג שבת מותר להדליק אור? מלח ולא מבשל, אולי להכניס את זה בתוך המרק ובישול? טוב, אנחנו ננסה לבדוק, אבל מה שכן, אומר תופות למעלה בעמוד, אין עיבוד באוכלים, מה שרב הטען, אין להתיר מכאן מליחת אוכלים, דאפור מדי רבנן מליחה. קשה העסק. אומרת הגמרא, אמר רבשי, מיד, 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 ננסה להבין. זה היה בשביל הפולמוס, עכשיו צריך לעבור עכשיו צריך לעבור לתחום הזמן, זה רק היה לעורר את הלבבות. הנה, תומי יגיד לנו מה יצא לו. מותר להפים מלח על בשר היום או אסור? בשבת. מה יהיה בשבת? הוא כבר אחרי אחד, שתיים, שלוש, לא יודע. הוא כבר בעניינים. אומרת הגמרא על זה, אמר רב אשי, ואפילו רבא ברבונה לא אמר, אלא דקבאי לאורך, אבל לבית הלומש ואימש מאכלי עץ. אומרת הגמרא, תראה, יש הבדל בין מולח לאדם שרוצה לצאת לדרך. לא היה מקררים. אולי גם היום לא לכולם יש מקררים באוטו. אבל אדם רוצה לצאת לדרך. רוצה לקחת בשר, מה הוא עושה? הבשר התקלקל. לוקחים את הבשר, מולחים אותו, תולים אותו ברוח. מתייבש, מתייבש, זה פנטסטי חודשים. צריך אומנם שיניים בריאות, עם התותבות בכלל אי אפשר לעבוד. גם עם האורגנל צריך להתפלל שזה יישאר. אבל כך היה. היה לנו חבר, היה מביא מדרום אפריקה, היה דרום אפריקה, אבא שלו היה בראשי שם. היה מביא בשר משם. היה יבש, אבל זה היה מלחמה, כדי לחתוך את זה צריך להיות אומן. אבל זה באמת היה טעים, אם אתה מתרגל, לא כל כך קל, אבל זה היה בשר חי. אז הדבר הזה, אני אומר, זה נקרא מאבד. אבל אם הוא רוצה את זה סתם לצורך אכילה, אדם לא עושה מהבשר קרשים. באופן נורמל, שהוא אוכל, הוא שם קצת מלח. ואז מה? איסור דאורייתא לא יהיה. דרבנן אולי כן. אני רוצה לקרוא לכם הלכה כדי לא לעכב יותר, אבל פה צריך ללמוד, צריך סבלנות. אם לא יהיה סבלנות, אז ההלכה תשמע מאוד מוזר. המחבר מביא בשין כפה לפסיף ה' אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת, אבל יש פה עוד מילה אחת, זה משנה את המצב, להניחה. זה משנה, אבל לא הרבה. זאת אומרת ככה. כמו שדיברנו לגבי בורר, מותר לברור אוכל מתוך פסולת ביד ולא בכלי, מיד ולא לאחר זמן. אז לברור מיד מותר בתנאים המותרים. תוכן, לעשות סלט בשבת. סלט יש לנו בעיה לעשות בשבת, הוא תוכן. אבל אם הוא עושה את זה מיד, לאכול מיד, אז מותר. אבל אם הוא ישאיר את זה שעה, שעתיים, הוא יכול להסתבך עם איסור דאורייתא, להתחייב חטאת. לא, עם כל הפלט, גם מלפלפון. הבצל זה אצל הרבס, אבל מלפלפון גם כן. עגבנייה וכל זה. פעם נדבר על זה. למה לעגבנייה קוראים עגבנייה? אתה יודע למה? פעם נדבר על זה. מה עשו לשפה העברית? אתה יודע למה? כי מאיפה השם עגבנייה? זה לא כל כך נוגע אלינו. אגבים. למה זה אגבים? הראש ישיבה. בגלל שהיה לזה דמות שדומה לראש הישיבה של האדם. מה זה הראש ישיבה של האדם? על מה האדם יושב? הראש ישיבה שלו. זה נקרא אגבים בלשון העברי. וכיוון שעגבנייה הייתה דומה לזה, קראו לזה עגבנייה. זה המקור. אגבים. אז היו כאלה שקעתו על השם הזה. זה לא מצא חן בעיניהם. לא אכלו. נחזור לעניין שלנו. אומר המחבר שוב, אם אתה בא לעשות פעולה שהפעולה היא מיד, מותר. ולכן אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת להניחה, אבל האמת היא שזה תלוי מאוד במחלוקת האחרונים, צריך מאוד להיזהר בהלכה הזאת. כי למעשה ככה, כתוב במשנה ברורה, אני לא אעריך עכשיו, המשנה ברורה מביא שאם זה דבר כזה שהוא הפסד מרובה, למשל, חם, אין מקררים. בזמן החפץ חיים לא היה מספיק מקררים. אז ממילא מה הוא עושה? הוא רוצה לשמר את הבשר שלא יתקלקל. זה הפסד מרובה. אז נתנו לו רשות לעשות לסעודה אחרי זה. למוצאי שבת ודאי שעשו. כי למוצאי שבת זה להכין מקודש לחול, אין על מה לדבר. אבל לצורך סעודה אחרת, חם מאוד בחוץ, שבת כמו עכשיו, שבתות הקיץ, אם הוא לא ימלוך את הבשר, זה מת לו עד אחר הצהריים, לא עד הצהריים. זה יתירו. אבל למשל, לקחת בשר חי, מה? רק לבשר, בשר, דגים. אבל למשל לקחת בשר חי, או דג חי, סרדינים. הוא רוצה למלוח את זה בשבת, אין לו בעיה, זה כבר עשה הדחה. עכשיו הוא רוצה למלוח את זה כדי לאכול את זה. אפילו אם יהיה לו הפסד מרובה, אסור לעשות את זה. ולא בגלל שזה איסור דאורייתא. אלא מצד איסור דרבנן, כי זה נראה כמו מאבד. זה, היום זה פחות עושים את זה אנשים, אבל פעם היו קונים דג חי, קטנים, מולכים את זה, אחרי מלח, רבע שעה, חצי שעה, זה היה מאוד טעים. דג מלוח זה משהו אחר, זה גם נכון, אבל זה לא המקרה שלנו. אנחנו קונים דגים, סרדינים, אוכלים את זה חי. יש את זה עד היום, בשוק מחנה יהודה, אצל כהן, בדגים, אתה יכול לראות את זה. זה לא ירושלמים, אבל ככה זה היה בירושלים. היה דגים חיים קטנים שזה מוכרים. באותה ארוחה גם לא, בדג חי. אותו דבר. בשר או דג חי אסור למולכו בשבת כדי שלא יסריח, ואפילו במקום הפסד אסור, ואפילו רוצה למולכו כדי לאוכלו אחר מליחתו חי אסור. ואף על גב דאין עיבוד באוכלים מדאורייתא. מכל מקום אסור דמיחזי כעיבוד שהמלח מכשיר האוכל ומתקנו. ואנחנו מדברים על חי שלא מתוקן, דג מלוח שמתוקן לא דיברנו. ביצה אותו דבר, ביצה קשה, אתה רוצה לשים על זה מלח לעכשיו בתיאבון, אתה רוצה לשים מלח כדי שזה יהיה טוב לסעודה הבאה, אסור. חי אסור, ודאי שמותר, ודאי. מה חשבת שאתה עושה שלא בסדר? אבל אנחנו צריכים לעשות עניין, אחרת מה, זה שעה קשה. אנחנו דיברנו לכאורה בשר, ברור שלקחת בשר בסעודה לשים מלח כאוות רצונו, אם הוא טעים לו לאכול את זה עם שכבה של ים המלח, גם זכותו. רק דבר אחד, הקולסטרול וזה, זה בעיה שלו. אבל לענייננו, כל הבעיה היא זה לסעודה. אחרי זה גם בזה מחלוקת אחרונים, לא כל כך פשוט. במקום הפסד מרובה, מה? חרדל. חרדל, ודאי. בלי חרדל לא פתחנו את האוכל. אומרת הגמרא, והממחקו והמחתכו, אנחנו ממשיכים בתוך ה-39 אבות מלאכה, ואנחנו עוברים על סדר האבות המנויים במשנה. ממחק זה אדם שמחליק את השערות מהאור, ואחרי זה הוא מחתך את האור לפי מה שהוא צריך. אם הוא רוצה לעשות נעליים, אז הוא עושה צורה של... וכולי, עושה לזה את הצורה שלו. אמר רבי יחא בר חנינא, השף בין העמודים בשבת חייב משום ממחק. הרש"י מסביר שהיה אכסדרה. אכסדרה זה מקום של עמודים, ובין העמודים היה חלל ריק. היה נוח לשבת שם. אם בן אדם בא ומחליק את פני הקרקע, הוא עובר משום ממחק. הוא רוצה לשבת, הוא עובר משום ממחק. תוספות לא מקבל את זה. תוספות אומר, ממחק מצאנו באורות, לא מצאנו בקרקע. לכן תוספות אומר שהיו פורסים אורות כדי לשבת על זה. ואם את זה הוא ממחק, אז הוא עבר באיסור, אבל לא על הקרקע עצמה. עוד אומרת, אז מה אמר הבכי הברבא, ג' דברים סך לי רב אשי משמיד הרב ישוע בן לוי. המגרה ראשי קולפנות בשבת חייב משום מחתך. אדם שמחדד את ראשי הקרשים ומחתך אותם, הוא רוצה למשל שהכל יהיה בגובה זה, לעשות מזה אחרי זה גדר יפה. הוא עובר משום מחתך כי זה גודל זה. הממרח רטייה בשבת חייב משום ממחק. עניין חשוב מאוד. אדם רוצה למרוח משחה בשבת. אבל הוא שמע שלמרוח משחה זה קצת בעיה. מה הוא עושה? שם על התחבושת, ומהתחבושת מורח את זה. זה איסור דאורייתא. זה איסור דאורייתא, זה אפילו לא דרבנן. אלא מה? אתה אומר, מה קורה עם הנכדים? נכדים, אקטואליה. עכשיו ככה, מה הבעיה? אם אתה מנגב אותם, ואתה לא שם להם אחרי זה משחה, ועלול להגיע לדם, לפצע ממש, במקומות כאלה מותר לקחת השפופרת, למרוח, לא, להוציא מהשפופרת להניח, ולסמוך על הילד, כן, על הילד, ולסמוך עליו שהוא יזוז מספיק בשביל זה, או להניח בכמה מקומות, אבל לא לעשות את הפעולה של הממרח, זה אסור. עוד אנחנו אומרים, והמסטט את האבן בשבת חייב משום מכה בפטיש, כי כל גמר מלאכה זה נקרא מכה בפטיש, עוד מעט הגמרא תגיד זה מפורש, כל דבר שהוא סיום של הדבר, המסטט, רש"י אומר שזה אחרי המחצבה, תוספות אומר ממש, יש כבר אבן, מוקצה הכל, הוא עכשיו רוצה לעשות פרחים, קצת גימורים יפים, זה נקרא מכה בפטיש, ולכן זה איסור דאורייתא. עוד אמר רבי שמעון בן, אמר רבי שמעון בן קיסמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, הצר צורה בכלי, עושה צורה כדי לעשות את זה יפה, והמנפח בכלי זכוכית חייב משום מכה בפטיש. זה הלכה מאוד חשובה, אבל אני לא רוצה עכשיו להרבב עם הזמן. בעיקרון צריך להבין, מכה בפטיש אני מבין, כל גמר מלאכה זה מכה בפטיש, כל דבר שעושה סיומת לדבר. החידוש פה זה למה לא להגיד שהוא גם בונה, הרי כשהוא מנפח את הזכוכית, מה זה, זה חול חותך, ואז מנפח, ומזה הוא עושה כלי זכוכית. מה? או, אז עם מחלוקת הראשונים, תוספות אמר שרק בדבר שהוא חוליות, אבל סתם יש בניין בכלים. אז הסטייפלר פה במקום מביא את רבי זלמן מלצר, שהוא מדבר, אומר גדר, נגיד את הגדר, אבל אנחנו לא מתחייבים עכשיו. הגדר הוא כזה, הוא בא ואומר ככה, אתה יודע מה זה בונה? אדם שלוקח כמה פרטים, ועושה מזה יצירה, זה נקרא בניין. אבל אם יש לך דבר מוגמר, ואתה מגדיל אותו, זה לא נקרא בונה. החול הזה הוא כולו נמצא במקום אחד. אתה מנפח את הקיים, ניפוח הקיים לא נקרא בונה בכלים. כך מביא, אבל אנחנו צריך פעם בעזרת השם, במקומו להרחיב טיפה יותר את היריעה הזה. עוד אומרת הגמרא, הכותב, סליחה, אמר רב יהודה, איימן דשקיל אקופי, מגלימי, חייב משום מכה בפטיש, ואני מי לדקפיד עליי, ושוב אנחנו מוכרחים לחזור לתקופה ההיא. כדי לעשות צמר, מה עשו? גזפו את הצמר מהצון, אחרי זה לקחו אותו לנהר, שטפו אותו, כמובן שאיכות המוגמר היה תלוי במחיר ששילמת, היה צמר משובח יותר, צמר פחות, גם הניקיון היה בהתאם. עכשיו תבוא מזה חוטים, הרבה פעמים נשאר כל מיני חתיכות עץ קטנות, איזה צרורות, איזה קצת אדמה. הניקיון זה לא של מכונה, זה לא של ימינו אנו. בן אדם קנה בגד כזה, יכול להיות שבתוך הבגד בחוטים יש לו כל מיני קרשים קטנים וכדומה. אם הבן אדם מקפיד על זה, הוא לא יוצא ככה לרחוב. אז מה הוא עושה? הוא קונה את הבגד, אחרי זה בבית מוציא מה שצריך להוציא. אם הוא מוציא את זה בשבת, הוא מכה בפטיש, כי קודם הוא לא היה הולך עם הבגד. הגמר של הבגד זה על ידי הוצאה. אם הוא לא מקפיד, אז הבגד נגמר בעשייה שלו. אין פה איסור מהתורה. והכותב שני אותיות. תנו רבנן. נכון. והכותב שתי אותיות. מה המקור לכותב שתי אותיות? כי במלאכת המשכן, את הקרשים, כדי להעמיד את המשכן, היו מעמידים קרש אחר קרש. פירקת, איך תדע מחר לחבר את זה? אז היו עושים כל זוג ביחד, א', א', ב', ב', ג', ג', נראה עוד אם היו כותבים גם א', ב', ב', א', ג', ג', על איזה צד זה שייך. בכל אופן היה לנו את אותם עמודים, שם כתבו שתי אותיות, עשו זוגות. אז האיסור בדאורייתא שנלמד ממלאכת המשכן, תמיד זה זוגות. אומרת הגמרא, תדע לך, שהכותב שתי אותיות, תנו רבנן, כתב אות אחת גדולה, ויש במקומה לכתוב שתיים, הוא יהיה פטור. מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, והרי כל מוחק זה על מנת לכתוב, ויש מקום לכתוב שתיים, הדין שהוא יהיה חייב. אמר רבי מנחם ברבי יוסי, וזה חומר במחק מבכותב, כי בכותב צריך שהוא יכתוב שתי אותיות, מוחק, גם אות אחת, שיש מקום לכתוב במקומה שניים, זה מספק אותי. מדובר באופן שזה כתיבה בר קיימא, כמובן. אז זה שום דבר. או, 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 זה כבר דרבנן. הוא מדבר באיסור דאורייתא. באיסור דאורייתא, ודאי, כי בעדים זה לא דבר של קיימא. אומרת הגמרא, והמסטט את האבן בשבת, הסלנו, סליחה. כן, יצא טוב. הבונה והפותר, המחבא והמבעיר, והמכה בפטיש. רבא ורב זרע דאמרי תרוויו, כל מידי דעית בגמר מלאכה, כל דבר שיש בו גמר מלאכה, חייב משום מכה בפטיש. הוא מסיים את המשנה בעין ג' עמוד א', שורה אחרונה, אילו אבות מלאכות, אילו לאפוקים מדי רבי אליעזר דמחייב על תולדה במקום אב. אנחנו טיפה נרחיב את זה כדי שנבין במה הקשר לעניין. יש גמרא בתחילת מסכת בבא קמא, דף ב'. המשנה הראשונה במסכת בבא קמא פותחת ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המווה והעבר. שואלת הגמרא, אבות מכלל זה איקה תולדות. אם אתה מדבר על אבות, כנראה שיש להם ילדים, אחרת למה אתה קורא לו אבות? תולדותיהם כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם? זוהי שאלת הגמרא, דהיינו. הגמרא אומרת, יש לנו שני מקרים בשף שאנחנו מצאנו אבא ותולדה. במקרה אחד באותו נידון של אבא ותולדה, הבן ואבא יש להם אותו משקל, דהיינו שבת. שבת יש לנו למשל, אבא זורע, תולדה משקה. אבל אם אדם השקע בשבת, אם זה בשוגג, חייב חטאת. אם זה במזיד, חייב קרת. אם זה בעדים והתראה, חייב סקילה. האבא והתולדה הם אותו רמה. תולדותיהם כיוצא בהם. לגבי תומעה, גם מצאנו אבא ותולדה. אבל האבא והתולדה לא זהים. יש אבות התומעה, שזה דרגה א', אם את המה אדם וכלים. יש את הבנים, ראשון לתומעה, שני תומעה, שלישי לתומעה, שתולדותיהם לאו כיוצא בהם, זה דרגה מסוג אחר. חוץ מחרב הרי הוא כחלל דין מיוחד. הגמרא שמה מתעניינת לדעת לגבי אם דיני נזיקים, האם תולדותיהם כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם. זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין שהגמרא שואלת, רגע, אם האבא והתולדה בשבת הם אותו דבר, אז אולי תסביר לי למה קוראים לו אבא ולא קוראים תולדה. אם הם היו, כן, אם היה הבדל ביניהם, אם היה הבדל ביניהם, אז אתה צודק, אתה נותן לזה תואר אבא ולזה תואר תולדה. אבל אם אתה אומר שאין הבדל ביניהם, אז בשביל מה הכינויים? אומרת הגמרא, ודאי שיש נפקא מינה. אם הוא יעשה את התולדה במקום האב, אינו חייב אלא אחת. דיברנו. אדם יכול לעשות מקסימום בהלם אחד, 39 איסורים בשבת, חטאות. למה? אם הוא זורע וקוצר ועושה תולדות של זורע, כל מה שיש פעולה שמגבילה לזריעה, הוא מביא חטאת אחת, כי זה הלם אחד. אז חשוב מאוד לדעת, יש אבא ויש תולדה. שתדע, שאם הוא עשה את התולדה במקום האב, אם הוא עשה שתי אבות, הוא מביא שתיים. אם הוא עשה תולדה ואבא, הוא מביא רק קורבן אחד. אומרת הגמרא, נפלא מאוד. ולדרבי אליעזר דמחייב התולדה במקום אב, מה איקה למימר, שואלת הגמרא. רבי אליעזר אומר, שאם יש לך אבא ותולדה, מביאים שתי חטאות. לפי רבי אליעזר יכול להיות בשבת אלפי קורבנות. לפי מניין העבירות שהוא עושה. אין כזה חשבון של אבא, ואם עשית 100 תולדות, אז אתה חייב כמו אבא אלם אחד. אלא כל אחד מחייב קורבן. שואלת הגמרא, אז למה קוראים לזה באמת תולדה ואב? זה עונה עונה הגמרא. אך דאב במשכן, סוגריים, כי יש שם גרסה, חשיבה קרי לאב. אך דלא אב במשכן, או חשיבה לא קרי לאב. זאת אומרת, מה שהיה במשכן נקרא אבא, מה שלא היה במשכן נקרא בן. נפקא מינה אין. אומרת הגמרא, אתה יודע למה המשנה אומרת? אילו אבות מלאכות 40 חפר אחת. לאפוקי מדי רבי אליעזר, כי לפי רבי אליעזר זה לא 40 חפר אחת, זה יכול להיות אלפים. לכן אני צריך להגיד לך, אילו ולא אחרים. אומרת הגמרא, חפר אחת, לאפוקי מדי רבי יהודה, דתני אמר רבי יהודה מוסיף את השבט, השובט והמדקדק. בא רבי יהודה ואומר, אין 39 אבות מלאכות בשבת, יש 41 מלאכות. למה? כי יש לו עוד שני מלאכות. מלאכה אחת נקראת השובט, מה זה? אדם שמייסך, מייסך זה עבודה בשבת, מה הוא עושה? לוקח את החוטי השתי, חוטי האורך, ומותח מצד לצד, זה נקרא מייסך. השבט הזה זה כמי מקל מחודד, שאם יש לך חוטים צפופים, או אם יש בליטות וכדומה, הוא מכה איתו, הוא דוחף איתו, זה נקרא אב בפני עצמו, כך לומד רבי יהודה. המדקדק זה בעצם האבא הנוסף אחרי חוטי הערב, ההריגה. אחרי שהרקת יש חוטים שזזו, יש חוטים שלומדים יפה, יש שמנים יותר, קטנים יותר, צריך קצת לתת להם הזפתות, ליישר אותם, כל זה בתח המדגדג. אומרת הגמרא, אמרו לו חכמים, מדגדג הרי, שובט הרי הוא בכלל מייסך, הוא מדגדג הרי הוא בכלל הורג. ורש"י משתמש בביטוי, זה ממש מייסך, זה ממש הורג. למה רש"י צריך להשתמש בביטוי ממש? כי לרש"י היה בעיה. קודם המשנה מונה בין המלאכות, אז המשנה אומרת לך, יש לנו זורע, אחרי זה יש לנו חורש, אחרי זה יש לנו קוצר, אחרי זה יש דש, ואז יש זורה לרוח, ואחרי זה יש בורר, ואחרי זה יש תוכן, ואחרי זה מרקד. מה זה מרקד? גם הזורה, גם הבורר, גם המרקד עושים אותה פעולה. מוצאים את הפסולת מתוך האוכל. אז למה לא תגיד שזה המשך של אותו פעולה? זה ממש אותו דבר. מסביר רש"י, תראה, זה שלוש פעולות בשלוש מינים שונים. את הזורה לרוח עושים בגלל הקש. זרת על הרוח, מה קורה? הרוח לוקחת את הקש, והגרעינים נופלים. אבל חוץ מזה, הגרעינים יש עוד כמה דברים כבדים, קצת אבנים. את האבנים האלה צריך לברור ביד, זו פעולה נוספת. אחרי זה יש תחינה, אחרי התחינה נשאר כל מיני לכלוכים. צריך להעביר אותו בנפה. אז זה שלוש מלאכות שונות, אפילו שהתוצאה היא אחת, מוציא פסול מתוכו. יש בראשונים לשון, שזורה זה ברוח, בורר זה ביד, מנפה זה בכלי. זה שלוש אופנים שונים, לכן הוא לא מתחייב עליהם. אומרת המשנה. ועוד, אנחנו צריכים לסיים את הפרק, ועוד. האמת היא שהמשנה הזאת, אם היינו צריכים להקדים אותה, לא, לא, עם זמן, בלי למהר. המשנה הזאת היא בעצם פתיח למשניות עד סוף פרק תשיעי. כי מדובר נצדיק עמוד ב' או צדיק א' עמוד א'. כל המלאכות עכשיו זה בענייני הוצאה. מסתבר שהגמרא תפסה עכשיו את ענייני הוצאה, מכיוון שהמלאכה האחרונה המנויה בעין ג' עמוד א' במשנה, זה מלאכת מוציא. הכנסה והוצאה. אז עכשיו התנא מבאר את כל ענייני הכנסה והוצאה, ובפרק עשירי ואילך הוא יחזור לבאר את השאר למתחת מלאכות שהוא לא ביאר עדיין. אז אומרת עכשיו המשנה, ועוד כלל אחד אמרו, כל הקשר להצניע ומצניעים כמוהו, כל הקשר להצניע, הכוונה היא כל דבר שהוא ראוי להצניע. למשל, חלב לא מצניעים, כי אם תצניע חלב הוא יפריח. אבל גרעינים מצניעים. אבל לא כל גרעינים מצניעים. אם נשאר לי 10 גרעינים, אבל אני זורק לפח. אני מדבר בחיטים. מה הוא יעשה עם 10 גרעינים? אם יש לך כמות מסוימת שראויה להצניע, אז שומרים. מצניע זה שומר. לא כל דבר שומרים. אם נשאר שיעור חשוב, אז שומרים אותו. אף כל הקשר להצניע, דבר שראוי, ומצניעים כמוהו, יש פה כמות כזאת שרגילים להצניע, והוציאו בשבת, והוא הלך עם זה בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, הדין חייב חטאת עליו. וכל שאינו כשר להצניע, ואין מצניעים כמוהו, והוציאו בשבת, אינו חייב. למה? כי זה לא איסור דורא, את המדרבנן יהיה כמובן אסור, אבל הוא יהיה פטור אבל אסור, כמובן. והמצניעו חייב, אומרת המשנה, תדע לך, מי שכן שומר על זה, רוב העולם לא רגילים לשמור על זה. אבל אם הוא שומר על זה, אז הוא מחשיב אותו. אם הוא מחשיב אותו, אז זה כבר נקרא דבר חשוב. דבר חשוב יש בו דין הוצאה. הוא מבאר את הגמרא. כל הקשר להצניע, להפוקי מים, מה זה בא להוציא? עונה הגמרא, רב פאפה אמר להפוקי דם נידה. דם נידה זה דבר שלא שומרים עליו. אז גם אם הוא מוציא אותו, הוא לא יעבור על איסור דאורייתא. אומרת הגמרא, ומראו כבר אמר להפוק עצי אשרה, עצים שעבדו לעבודה זרה, לא רגילים להצניע. מה אם אמר דם נידה כל שכן עצי אשרה? תראה, אם דם נידה זה לא קשר להצניע, אז עצי אשרה שזה דבר מאוס, זה איסור הנאה, יש חיוב לאבד אותו באלף, אז ודאי שהוא לא מצניע. אבל מה אם אמר עצי אשרה? לא בהכרח, אבל דם נידה מצנה לי. והיה קשה לגמרא בשביל מה? אומרת הגמרא לשונרא, חתול יכול לשתות את הדם הזה. אומרת הגמרא, ואידך החולק, למה הוא אומר שלא מצניעים? כיוון דחלשה לא מצנה לי. זה כנראה זה משהו מיסטי קצת. אם מישהו שותה, אם חתול שותה דם של אדם, האדם ששתו ממנו את הדם נעשה חלש. לא החתול נהיה חלש. הבן אדם ששתה החתול מהדם שלו. אז הבן אדם נהיה חלש. כתוב. כנראה זה איזה סגולה, אני יודע.
למה אתה
כאילו,
אם אדם יכול להבין על המוציא?
מה?
למה
אתה חכה? הוא לא צריך לחכות. הוא ודאי מחכה. אבל מה הבעיה? הבעיה שהוא הוציא.
הוא יכול להוציא מדוע, הייתה לא בעיה להוציא, הוא צריך לחפר מזה.
פטור אבל אסור.
לא, אבל מה
הדין מה זה מזה? עוד מה אפשר לעשות? איפה היה ביום שישי? שיסתכל פעם הבאה וטוב ביום שישי. אם הוא ימצא מת בבית בשבת, מה הוא עושה? משהו יפה עם העצים, ימתין למוצאי שבת ויקח את זה. לא יודע, מעשה אשרה, יש מצווה לאבד את זה, אבל...
זה לא בא לך לשבת בשביל.
נכון. אז אין בזה אב מלאכה, אבל זה פטור אבל אסור, כמובן. אומרת הגמרא, כל הקשר לעצמי על הפוקי מי, מה זה בא להוציא? רב פאפה אמר להפוקי דם נידה. סליחה, ראינו את זה כבר. אמר רב יוסי בר חנינא, היי, המשנה שלנו דלא כרבי שמעון. דהי כרבי שמעון אמר לו, אמרו כל השיעורים הללו, אלא למצניעיהם. במשנה משמע שכל הקשר לעצמי, האם רוב העולם, אני אקח דוגמה, נגיד, חצי קילו קמח. סתם. אני יודע מה, חצי חבילת יטריות. רוב העולם לא זורקים דבר כזה. יש לו חצי, שם בארון, בהזדמנות אחרת הוא יפה את זה. אבל בבית של עשירים, אנחנו אומרים עכשיו לאו דווקא שומרי תורה ומצוות, שיש להם בעיה עם בעל תכשרי, בלי הבעיה הזאת. הוא לא שומר את זה, כי זה דבר כזה, זה כבר כלום. מה, הוא יאכל לא טרי? זורקים. האם הבן אדם יוציא חצי חבילת יטריות, הוא יהיה חייב על הוצאה? יטריות זה דוגמה לא טובה כי זה אוכל, ואוכל זה בכלל לא דומה לדוגמאות שלנו. אבל תפסנו את זה, אז נשאר עם זה. אומרת המשנה, כן? כל הקשר להצמיע, למה? כל הקשר לא הוא. העולם מצמיע. מה שרוב העולם עושה מחייב גם אותך. על זה רבי שמעון חולק. רבי שמעון אומר לו, זה תלוי בבן אדם. אם הוא מצמיע כל הכבוד, הוא לא יכול להשפיע על אחרים. ממשיכה המשנה, וכל שאינו קשר להצמיע, אמר רבי לבר, החלק השני, זה לא כרבי שמעון בן אלעזר. דתן יכלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שאינו קשר להצמיע, ואין מצניעים כמוהו, והוכשר לזה ויצניעו, הוא בא אחר והוציאו, נתחייב זה במחשבה של זה. במשנה למדנו שזה אינדיבידואלי. אתה משמר את זה, אז בשבילך זה דבר חשוב, אתה חייב על הוצאה. אבל מי שלא משמר, לא יהיה חייב על הוצאה. אומרת הגמרא, זה לא רב שמעון בן אלעזר, לשיטתו. אם אני מחשיב את זה, זה כבר עובד גם עליך. אז עכשיו אם אתה תוציא את זה, אתה עובר על איסור הוצאה. ואגב הדברים, אמרתי עוד פעם, זה טעות היה להפסיר את המילה יטריות. כי זה אוכל, זה עלול לבלבל. אנחנו מדברים על דבר שמוציא שאינו אוכל. ועכשיו אומרת הגמרא אוכל. אבל קודם כתוב, ואכלת, קודם נותנים לבהמה, אחרי זה דואגים לעצמך. אז קודם כל, המוציא תבן כמלוא פיפרה. תבן זה מאכל בהמה. מי אוכל את זה? הפרה. אם הוא מוציא כמלוא פיפרה, זה נקרא אכילה חשובה. החשוב זה נקרא הוצאה. עצה כמלוא פי הגמל. הגמרא תשאל מה זה עצה, הגמרא תגיד שזה תבן של קטניות. תבן של קטניות זה מאכל גמלים כמלוא פי גמל. ומי שעשה ביקור בפה של הפרה והגמל יודע שלגמל יש פה יותר גדול מלפרה. אז זה שיעור גדול יותר. אמיר זה אותם קני שיבולים כמלוא פי תלה. מי אוכל את זה? התלה. אז זה הקובע. הסבים שאוכל גם הגדי, אז זה כמלוא פי גדי, שזה קטן יותר מהכמלוא פי תלה. עלי שום ועלי בצלים. אם הם מלחים, זה ראוי למאכל אדם, ולכן השיעור שלהם כגרוגרת. כי כל מאכל אדם בשבת שיעורו בגרוגרת, תאנה יבשה, גודל בינוני. יבשים, שזה מאכל בהמה, כמלוא פי גדי, כי גם גדי אוכל. והם מצטרפים זה עם זה, מפני שלא שבו בשיעוריהם. אם תיקח קצת מזה וקצת מזה, ותצא בשבת, זה לא חיוב חטאת. זה לא מתחשב לשיעור, כי הם לא שווים. זה שיעור אחד, זה שיעור אחר. אבל הגמרא תסביר יותר. אומרת הגמרא, מה יצא? אמר רב יהודה, תבן של מיני קטנית. כי את הרב דימי אמר, המוציא תבן כמלוא פיפרה לגמל. בהווה אמינא, הבינה הגמרא ששאלת הגמרא היא כזאת. הוא יוציא מלוא פי תבן, אבל לא של פרה, שזה אמרנו זה שיעור הוצאה. הוא רוצה להכיל גמל. גמל צריך לאכול יותר. אצל הגמל, השיעור זה כמלוא פי גמל. האם לצורך גמל, והוא הוציא כמלוא פי פרה, הוא חייב על זה או לא? הבינה הגמרא, זה מחלוקת. רבי יוחנן אמר, חייב, רב שמעון בן לקיש אמר פטור. באורתא בערב, אמר חייב רבי יוחנן. לצפרה בבוקר הדר בי, וחזר ואמר שיהיה פטור. אמר רב יוסף, שפי רבה דהדר, טוב הוא עשה רבי יוחנן שהוא חזר בו. דהלוך אבי לגמל, צריך שיעור חשוב, גמל לא מסתפק בזה. אמר לה, ביד הרבה, הפוך, כדי מעיקרה, שהוא אמר חייב. מסתברה דאחזי לפרה, אדוני, זה טוב לפרה, אז זה שיעור של פרה, מה פתאום לדבר על הגמל? אבל אחרי שזה ראוי לפרה זה כבר דבר חשוב. זה משהו אחר. שם זה דבר שלא ראוי להצניע, זה באנו ואמרנו ששם אני מסתכל במאכל אדם לפי האדם. פה זה לא משנה את מי אני מאכל. ברגע שפרה החשיבה את זה לאוכל, וזה כבר נקרא שיעור הוצאה, זה לא משנה מי מקבל את זה. הכמות היא אותה כמות. רק הוא רוצה להאכיל גמל. כיף לך. אבל בדבר הזה עברת על שיעור הוצאה. אומרת הגמרא, נכון, זה מה שעשינו. מצוין. כי תבן אוכל את הפרה, ועיצה אוכל הגמל. ואם תיתן לפרה עיצה של גמל, היא תאכל בשעת הדחק, ואם היא ניצולת שואה היא תאכל, אבל הווטרינר ייקח אותה אחרי זה לסיבוב. כי בדרך כלל זה דבר שמזיק, וקשה לה, היא אוכלת על פי הדחק. וטלה לא אוכל תבן. וגדי לא אוכל, הסבים אוכל הטלה גם. זה הדרך. לא יכול להגיד לך, חקלאי לא הייתי הרבה, אבל זה כתוב פה. אומרת המעלה קיאת הרבין, כשרבין הגיע מארץ ישראל, הוא מביא את השמוע ככה. המוציא תבן כמלא פיפרה לגמל, דכולה אלמא לא פליגי דחייב. למה? כמו שאמרנו, כי יש פה שיעור אכילה חשוב. כי פליגי במוציא עצה כמלא פיפרה לפרה. עצה צריך שיעור של כמלא פי גמל, שזה שיעור גדול יותר. אבל פה הוא רוצה להכיל פרה, ופרה בזה זה חשוב בשבילה. ואיפה איתמה, רבי יוחנן אמר, פטור יש לקיש אמר חייב. רבי יוחנן אמר פטור למה? זו אכילה על ידי הדחק, היא תאכל. אבל זה קשה. ולא שמי אכילה. ריש לקיש אמר חייב, כי אכילה על ידי הדחק, שמה אכילה. המעניין של ההלכה פוסקים כמו ריש לקיש, הרמב"ם מביא להלכה שאכילה על ידי הדחק, שמה אכילה. מה החידוש הגדול? שבכל השס, רבי יוחנן וריש לקיש, הלכה כרבי יוחנן חוץ משלוש מקומות. לבוא ולומר פתאום הלכה כריש לקיש זה קשה מאוד. לכן בצד הוא מביא שהכסף משנה משלם במקום ריש לקיש רב אוישיה. ורב אוישיה ורבי יוחנן הלכה כרב אוישיה. אומרת הגמרא, אמיר כמלא פיתלה ותניא כגרוגרת. אומרת הגמרא, ודאי, אי דיוויד, אחד שיעור ההוא. מלא פיתלה וגרוגרת זה אותו שיעור. עלי שום ועלי פצלים לחים כגרוגרת, למדנו במשנה, ויבשים כמלא פי הגדי כי זה מאכל בהמה. ואין מצטרפים זה עם זה מפני שלוש עבו בשיעוריהן. אמר רבי יוסי בר חנינא, אין מצטרפים לחמור שבהם, אבל מצטרפים לקל שבהם. אני חושב שזה מאוד ברור, המסר הוא כזה. תראה, יש דבר שהשיעור שלו נגיד כמלוא פי גמל, זה הכי חמור, הכי גדול. אחרי זה כמלוא פי פרה יותר קטן. אחרי זה כמלוא פי הגדי, אחרי זה כמלוא פי הטלה. לקחת כמלוא פי הגמל, ולצרף את זה לשיעור של כמלוא פי הטלה, זה לא הוגן. כי מאור פיתלה זה קטן. אם מוסיפים לו אפילו קצת קש, זה לא נכון. קצת קש כזה לא מתחייב בוצא, רק אם זה מגיע לגודל של כמלא פיפרה. אבל אם אתה לוקח לכמלא פיפרה ומשלים את השיעור עם כמלא פיתלה, זה הגיוני. כי הרי כמלא פיתלה זה פחות. ואפילו בפחות הוא כבר חייב בוצא. אז עדיין שזה מצטרף לשיעור הגדול. אבל בכל אופן, מה מבואר פה? שאפשר לצרף את החמור לקל. החמור פה זה השיעור הקטן, הקל זה השיעור הגדול. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? וכל דלא שבו בשיעורי מי מצטרפי ואתנן. וכדי לא לעכב, ננסה לעשות את זה קצר מאוד. יש לנו דין, שכשיש לנו טומאת מגע, אז זה מתמם בג' על ג' אצבעות. אצבע זה לא האורך, אצבע זה הרוחב. שלוש על שלוש אצבעות זה כבר שיעור חשוב לטומאה. מדוע? כי אדם שאין לו אפשרויות אני, לוקח ג' לג' אצבעות ושם איזה רטייה על חור בבגד. הוא משתמש בזה. אבל אם יש לי תומת מדרס, מדרס זה תומת הזב. והכוונה היא תומה של ישיבה, הליכה, שכיבה. בג' לג' אצבעות אין לך מה לעשות. ג' לג' צפחים, זה כבר שיעור מכובד, אפשר לשים את זה כשהוא יושב. אז בשיעור כזה הוא מתחייב בתומה. על זה כתוב, הבגד ג' לג'. הסק שעשוי מנוצות של עיזים, דלד על דלד. האור, היי היי היי, המפץ שעליו שוכבים, זה וו על וו. אומרת על זה הברייתא, ותני עלה, הבגד והסק, פסיק. הסק והאור, פסיק. האור והמפץ מצטרפים זה עם זה, ואמר רבי שמעון מטעם, מפני שרואים לתמם משכב מושב, טעם עד הרואים לתמם מושב. אבל אין רואים את הממושב. לא, אומרת הגמרא, תשמע טוב. לקחת מרדת לחמור, לא אכפת לי לעשות, גם מצמר ועיזים. לעשות מרדת לחמור מעז ואור, לא אכפת לי. למה זה מינים קרובים? אז לא נראה כל כך יפה. אז ממילא זה מקבל תומת מדרס גם כשהם ביחד. אור וצמר לא לוקחים ביחד כי זה לא עובד. זה רך מדי וזה קשה מדי. אבל בכל אופן צריך משהו שיהיה מכנה משותף כדי לצרף אותם. איך אתה רוצה להגיד במשנה שהחמור והקל מצטרפים לשיעור החמור? או נקרא לזה הקטן והגדול מצטרפים לשיעור של הגדול. אבל צריך איזה משהו שמכנה משותף ביניהם. אומרת הגמרא, מה רב, אתה צודק. החנמי חזיה לדוגמה. תראה, בן אדם שיש לו עסק, והוא עכשיו רוצה להראות איזה דברים הוא מוכר בחנות. איך תדע מה הוא מוכר? יש לו מזון לתוקים, לכלבים, לחתולים, למה? אז הוא שם כל מה... קצת מהאוכל הזה, קצת מהאוכל הזה, ואז אתה יודע שפה יש מבחר של מיני מאכל. הוא שם בחלון ראווה שלו קצת אבן, קצת קש, קצת קני איסוף, קצת... בקיצר, בא רוח, לוקחת את הכל, זה גם דבר שלא יכול לעמוד הרבה זמן בחלון. צריך להחליף כל הזמן. אז הוא יפסיד כסף. מה הוא עושה? הוא מחבר את כולם ביחד, וממילא נהיה כבד יותר, והרוח לא יכולה להעיז. אז מכיוון שזה ראוי לחיבור, אנחנו אומרים שזה מצטרף. אומרת המשנה, וזו המשנה האחרונה בפרק לפני הפרק הבא, המוציא אוכלים לאכילת אדם כגרוגרת, שיעור של תאנה חייב. ומצטרפים זה עם זה. מה? אתה יכול לקחת גרוגרת עם ענב, עם תאנה, עם זית, מה שמתאים לך. למה? מפני ששבו בשיעוריהם, כולם זה שיעור גרוגרת להוצאה. חוץ מקליפתן, גרעיניהם או קציהן, שזה החלק של העץ, וסובן הקליפה, ומורסנן, מה שנשאר בנפה, כי את זה לא אוכלים ביחד עם הדבר. רב יהודה אומר, חוץ מקליפי הדשים שמתבשלות עמהם, אז זה חלק מהפרי, אז זה מצטרף גם להוצאה. וסובן ומורסנן לא מצטרף, היא שואלת הגמרא. ואתנן לגבי איסור של הפרשת חלה. כתוב ככה, חמשת רבעים קמח ועוד חייבים בחלה. חמשת רבעים הכוונה היא רבע הקו. דהיינו, קו ורבע חייב בהפרשת חלה. הן וסובן ומורסנן. אז הנה גם הסובן והמורסנן מצטרף לשיעור. אומרת הגמרא, אמר אביי, שכן אני אוכל פיתו בעיסה בלוסה, כן. לגבי עשיית עיסה, העני משתמש גם בחלק של הקליפה. הוא לא זורק את זה שיהיה לו יותר אוכל. אז ממילא זה נחשב שיעור לכדי חיוב אכילה. הוצאה בשבת זה הרי דומיה במשכן. במשכן לא מתפקים עם זה, זה דבר, דבר תפל. אז ממילא השיעור נמדד בלעדיהם. רב יהודה אומר, חוץ מקליפי הדשים המתבשות עם הם, הדשים עם פולין לא. והתנא רב יהודה אומר, חוץ מקליפי פולין והדשים, כי גם את הפול, הפול, משתמשים בקליפה שלו לבישול. אומרת הגמרא לא קשה, הבחדתי הבעתיקי. חדש כן, מצטרף, ישן לא. ואומרת הגמרא, ועתיקה, מה הייתה אמה לו? למה באמת עדש ישן לא? אמר רבי אבאו, מפני שנראים כזבובים בקערה. הקליפה נהיית שחורה. אם אתה עושה את זה בתוך האוכל, זה נראה נוראה. אז מאלה בני אדם לא שמים את זה. הדרן הלך כלל גדול, ובעזרת השם מחר המשך מלאכת הוצאה, המוציא יין כדי מזיקת הקוץ.